ברוכים הבאים לפרק ה-70 של פודקאסט Why Now.
אנחנו כבר אחרי הפנסיה.
אחרי הפנסיה כבר, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אז אנחנו ממש מתרגשים, כי בהמשך לפרק הקודם יושב איתנו כאן אלון הזן, שזה מאוד מרגש שנמצא איתנו בן אדם שבאמת מבין בכל העולם הזה של השקעות ערך, איך זה עובד, השיטה של וורן באפט, תכף אנחנו נפרט ונצול פנימה. אבל לפני כן, תכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת מנטלית, מרצה וכו', וכאן לצידי שי ביבס.
שלום, אני שי, בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה על התפתחות כלכלית. והיום אנחנו הולכים להמשיך את הפרק שהתחלנו, כמו אנחנו ככה נאפס את כולם, את המאזינים, וגם את אלון, שהוא ככה באולפן, שתמיד שאנחנו מדברים על איזשהו נושא, אנחנו מתחילים בפרק מקדים, מרימים, ואז מביאים מומחה. והיום הבאנו את אלון הזה, שהתוודעתי אליו גם בפייסבוק, הרבה פוסטים שהוא כתב, בקהילות כלכליות עוד לפני שוואי נאו בכלל נפתח, ובכמה פודקאסטים שהזנתי לו, וככל שאני העמקתי את הלמידה שלי בעיקר על, על משקיעים נורא מפורסמים כמו וורן באפט, בנג'מין גרם, ונכנסתי לתוך העולם הזה של השקעות ערך, אז ככה אחד השמות הראשונים שקפצו לי שאני זוכר מהסושל מדיה זה אלון.
איזה כיף.
לגמרי. אז קודם כל אנחנו ממש ממש מתחילים שאתה פה ונציג אותך בשנייה. אז אלון הזה הוא משקיע בשוק ההון, הוא איש הייטק, הוא מרצה מבוקש, יש לו תואר ראשון בתחום הטכנולוגי ותואר שני במנהל עסקים. יותר מעשור הוא עוסק בהשקעות ערך, בעבר הכשרה מקיפה בארצות הברית, הוא מעביר הרצאות וקורסים בנושא השקעות ערך, בהם הוא מלמד כיצד המשקיעים הטובים בעולם עושים הון בשוק המניות, ואיך כל אחד יכול להשקיע בהצלחה באותו האופן. אז ממש ממש קודם כל תודה שאתה פה. וכולנו פה ספגנו פקקים של תל אביב בראשון בבוקר.
כדי להגיע.
אז זה בכלל מוערך. כי לרוב אנחנו גם מקליטים בערב. אז אתה יודע, באים אנשים, בכיף שלהם, 20 דקות, ככה נסיעה.
כן, לא, אלון עשה פה הקרבה, אין מה להגיד.
ממש, 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 אז תודה לך על זה. וכיף שאתה פה.
ונשמח קצת לשמוע מי אתה.
אז ככה, קודם כל, כיף להיות פה, תודה שהזמנתם אותי, וכיף בכלל לדבר לדור הוואי. לי קוראים אלון הזה, ואני בעצם משקיע ערך, ואני מרצה בתחום של השקעות ערך, מה שבעולם נקרא value investing. ובעצם העולם של value investing, אם כבר נצלול פנימה לתוך מה זה בכלל, אז value investing זה בעצם שיטה, דרך, מתודה שלמה, לעשות השקעות בשוק ההון, תוך כדי זה שאנחנו זוכרים שחברות שהנפיקו בשוק ההון, בעצם הנפיקו בשביל לגייס כספים, ואנחנו משקיעים בעסקים, בחברות האלה. אנחנו לא עושים מסחר, אנחנו ממש משקיעים בעסקים, כמו בעלי עסקים, ומן הסתם נדבר על זה בהמשך הפרק, מה זה בדיוק אומר, איך עושים את זה, ומה המשמעויות של זה. והעולם הזה של value investing בעצם מובל היום על ידי וורן באפט, והשותף האגדי שלו צ'רלי מנגר, יש עוד הרבה משקיעי ערך ידועים ומעולים בעולם, וכמעט ואין את זה בארץ. בסופו של דבר, כשאני התחלתי, לא היה עם מי לדבר, לא היה כלום בארץ, וגם היום כמעט אף אחד לא מלמד את התחום הזה, ויש צמא מאוד מאוד גדול של חבר'ה, בין אם זה חבר'ה צעירים ובין אם זה חבר'ה קצת יותר מבוגרים, בעצם לקחת שליטה ואחריות על העתיד הפיננסי שלהם, ומשם בעצם להשקיע בשוק ההון כשהם מבינים מה הם עושים, וזה תנאי מאוד מאוד חשוב. אתה חייב להבין במה אתה משקיע.
אלון, כמה שנים אתה עושה את זה?
אני נחשפתי לתחום הזה
במשבר
הכלכלי הגדול. למזלי הייתי אז מחוץ לשוק ההון, אחרי שלפני זה בעצם ב-94, בתור חייל משוחרר, עשיתי שטויות פה בבורסה בישראל, וכל הכסף של הטיול הגדול לחול הלך לבלי שוב.
די, הלך כולו?
הלך, בסוף מכרתי כמו זה, בהפסד, כאילו שחבל על הזמן, והטיול הלך לבלי שוב.
והנה, למדת על בשורך.
שכר לימוד.
שכר לימוד.
ואחרי זה בשנת 2001, שכבר הייתי עמוק בתחום ההייטק, וכל בועת ה.com, ובערך בגילאים שדור הוואי נולדו, אז אנחנו היינו שם בתוך האקשן הזה, של בועת ה.com, וגם אז לא הבנתי כלום ממה שאני עושה, ושכחתי את כל לקחי העבר, ועשיתי את אותם שטויות בדיוק, והפעם, באותו זמן גם הפסדתי לא מעט, ואז הבנתי שזה לא בשבילי, התרחקתי, הלכתי לאחור, ובמקרה בשנת 2008 נחשפתי למושג הזה, השקעות ערך, והתחלתי לקרוא ולהעמיק ולנסות להבין מה זה אומר, כי סוף סוף, פעם ראשונה, מישהו דיבר אליי בצורה הגיונית, אני בן אדם אנליטי, אני בן אדם שמחפש את ההיגיון, את השיטה, את הסדר, את התהליכים, את הפרוססים, אני רוצה לראות שיש דברים מאחורי זה, אני לא רוצה להמר, אני רוצה להשקיע. ופתאום גיליתי שיש שיטה, שבעצם שוק ההון הוא יכול להיות מקום למהמרים, כמו מרבית הפעילים בשוק ההון, או שהוא יכול להיות מקום למי שמשקיע בעסקים. ואם מישהו ילמד אותך ויקח אותך, יסביר לך איך עושים את זה, ואיך מסתכלים על הנתונים הנכונים, ואיך בעצם מנתחים עסק, הן ברמה העסקית האיכותית, והן ברמה המספרית, אז אתה מסוגל להבין כמה הוא שווה עבורך, ומכאן להבין כמה אתה מוכן לשלם עבור המניה, ולהשקיע ולבנות לעצמך תיק השקעות פנטסטי, לשנים ארוכות. אנחנו מדברים על השקעה לטווח ארוך, לחמש, שש, שבע שנים וצפונה, ואנחנו שמחים להשקיע לאורך זמן, כי בסוף זה לא אמור להיות העבודה השנייה שלנו, ואנחנו לא רוצים להיות תקועים מול המסכים, וככה בעצם התחלתי, את השנים הראשונות הצלחתי לבזבז בזה שניסיתי לעשות את הדברים לבד, ולראות יוטיובים, ולקרוא פה, לקרוא שם, בשלב מסוים הבנתי שאני מתבדר, וזה לא הולך לשום מקום טוב, ואז תפסתי את עצמי בידיים, הלכתי ללמוד זה ברצינות, ובעשר שנים האחרונות אני עושה את זה ממש ממש ברצינות, ובשנים האחרונות ממש, בעקבות בעצם זה שיש רצון גדול מאוד בארץ ללמוד את התחום הזה בעברית, למרות שאני מלמד לפעול בשוק ההון האמריקאי, יש רצון מאוד גדול ללמוד את זה בעברית, התחלתי ללמד, ובעצם זה הפאשן שלי, זה מה שאני אוהב לעשות.
רגע, אבל בנקודה שהרי היית הייטקיסט, אתה עדיין הייטקיסט או שאתה פול טיים מלמד השקעות ערך?
אני עדיין הייטקיסט.
וואלה.
לגמרי. השקעות לא אמור להשתלט לך על החיים, אני מנהל פרויקטים בתחום הייטק.
אישה ממש
יפה. לגמרי. רוב האנשים שמגיעים אליי, אלה אנשים מאוד מאוד עסוקים, שלא רוצים שנושא ההשקעות ישתלט להם על החיים.
כן.
ובעצם אני את מרבית זמני משקיע כמנהל פרויקטים בעולם ההייטק, ואני משקיע ואני מלמד. להשקיע.
שמי, אני, אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על זה שאנחנו מספרים שהרותם ואני, אנחנו שכירים במשרה מלאה מ-9 עד 6, ואז אנחנו עושים את Why Now, שזה שישי, שבת, ערבים, הרצאות, זה זה. וכל מה אנחנו מנסים להסביר, כאילו, שואלים אותנו, איך אתם יכולים לעשות גם וגם, איך אתם עושות את זה ואת זה ואת זה, ואני חושב שהנקודה הזאת שבסופו של דבר, אני לפחות מרגיש שהשנים האחרונות בעיקר, הם שנים שאתה יכול להיות מאוד ורסטילי. כאילו פעם אני יכול לומר בדור של ההורים, של ההורים שלי, זה היה נורא כאילו משרה אחת, 40 שנה להתראות.
עד הפנסיה.
עד הפנסיה.
אתה אומר להורים שלך שאתה עובר למקום אחר, הם...
כן, וואי, הם וואי, בשום.
למה, למה צריך את זה?
מתעלפים, כאילו, ממש. זה התגובה הראשונית. אחרי זה מתחילים לגמגם.
זה בדיוק ככה, אז אני לגמרי...
ונשלים אותך מהירושה.
תראה, הנקודה שנגעת בה היא נורא נורא מעניינת, או בעברית היא מאוד מאוד מעניינת, מהסיבה שבעצם בסוף המגבלה היחידה שיש לך היום זה זמן. ואני מאמין באמת ובתמים שאם אתה רוצה לעשות משהו, אתה צריך לתת אותו לבן אדם מאוד מאוד עסוק. הוא בטוח יצליח לעשות את זה. ולכן אין שום בעיה לעשות גם וגם וגם.
אז רגע, אני רוצה פה שנייה ברשותך להעמיק ולהבין מה ההבדל בראייתך בין השקעות ערך, כי אתה אומר, אוקיי, אני משקיע בחברה, לבין השקעה פסיבית בשוק ההון, מדד, כאילו...
וזה גם דרך אגב, אני אוסיף לזה, גם זה למה גם הלכנו למקום של השקעות ערך, בגלל שגם רוב הקהילה שלנו, הם נחשפו בעיקר להשקעות פסיביות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, במקסימום לפתוח איזה תיק עצמאי ולהשקיע במחקי מדד, אבל זה עדיין פסיבי. והשקעות ערך זה גם השקעות שלנו לטווח ארוך. זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה מאוד על השקעות לטווח ארוך. ועד עכשיו כולם נחשפו רק לפסיבי. אבל יש פה את כל העולם הזה של השקעות ערך, שלדעתי מאוד מאוד חשוב רגע לשים עליו דגש, ובאמת להבין, שאנשים יכול להבינו מה ההבדל. כאילו, למה זה לא אותו דבר בעצם?
לגמרי. אז בוא ניתן טיפה רקע, אני אקח אפילו צעד אחד אחורה, ואני אתן עוד טיפה רקע. בעצם, שאתה רוצה לפעול בשוק ההון, יש בגדול, אם אני אסתכל מ-20 אלף רגל, יש שלוש שיטות. האחת זה מסחר. מרבית הפעילים בשוק הם סוחרים. הם בעצם עוקבים אחרי תנועת מחיר המניה, ומנסים לנחש, על פי הפסיכולוגיה של השוק, לאן זה ימשיך. ובעצם הם לא מסתכלים על הנתונים הפיננסיים, הם בדרך כלל סוחרים לטווח קצר, בין אם זה יומי או קצת יותר מיומי, מה שנקרא סווינג, או תוך יומי, שזה בכלל על סף המשוגע, אתה צריך להיות ממש מומחה בדבר הזה. ובעצם אחת הבעיות במסחר היומי זה שאתה חייב להיות מאוד מאוד מדויק, מכיוון שאתה מנסה לנחש לאן המחיר ילך בשעות, ימים, אולי שבועות הקרובים, ומכיוון שאין לך מושג לגבי העסק, ויכול להיות שזה ילך כנגדך, אז הסוחר שם איזשהו סטופלוס במרחק די קרוב, באופן יחסי לנקודת כניסה, ותנודה יומית אחת של איזו ירידה במחיר, מעיפה אותו החוצה, יוצרת לו הפסד, ו... It is what it is.
וזה מה שאתה מדבר
זה על. זה מסחר.
מסחר שוק ההון, כמו שאנחנו מכירים, עצמאי.
בדיוק.
מסחר יומי, כאילו.
אוקיי.
יומי סווינג.
זה לא מה שאנחנו עושים.
לא.
אוקיי? לא מתאים. השיטה השנייה, זה מה שהזכרתם. השקעות פסיביות, השקעות במדדים. בעצם אתה אומר לעצמך, אני רוצה לבנות לעצמי תיק, שיהיה מורכב ממדדים, השקעה פסיבית, אני אעשה מה שנקרא כנראה דולר קוסט אברג'ינג, בעצם פעם בחודש, פעם בחצי שנה, פעם בשנה, אני אזרוק פנים הסכום מסוים, ואני אחכה הרבה הרבה שנים, ואני בוודאות אעשה תשואה טובה. והאמת היא, אחלה שיטה שבעולם.
למה? כל הכבוד לכם, מי שעושה את זה, אם אלון אמר שזו אחלה שיטה,
אבל...
תמשיכו.
רגע, בוא נסביר אותה. בעולם של דולר קוסט אברג'ינג, או בהשקעות פסיביות, אם ניקח את מה שהיום מייצג את שוק ההון האמריקאי, הסטנדרט אנד פור 500, בעצם התשואה השנתית הממוצעת שאתה יכול לעשות, היא לאורך 100 שנים האחרונות, זה סטטיסטיקה, זה נתונים, זה בסביבות ה-7.5% בשנה, כולל דיבידנדים, ומדובר בתשואה שנתית מצטברת. כלומר, כל שנה, ואם לא משכת את הכסף, אתה תכפיל בעצם את ההשקעה בטווח של 10 שנים, וכל 10 שנים אתה צריך לעשות מכפלה. יש הרבה חבר'ה צעירים שלא ראו שוק שנופל מימיהם, והם בטוחים שהשוק רק עולה, והוא עושה 10-11% בשנה, ובעשור האחרון זה לא רחוק מזה, אבל זה לא מייצג את המציאות לאורך הרבה בשנים. איפה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה, זה שאתה, אין לך שליטה ואין לך בכלל את ההבנה מתי אתה קונה והאם אתה קונה ביוקר או בזול. כלומר, השיטה הזאת של השקיע פסיבית במדדים היא שיטה מעולה, שאתה באמת צריך להיצמד למספר כללים. האחד, להרבה הרבה שנים. אם תיקח בעצם כל פרק זמן לאורך 100 השנים האחרונות, בפרק זמן של 20 שנה, וכמו חלון נע כזה, וכמעט בכל נקודה, או בעצם בכל נקודה שתעצור, אתה תראה שב-20 שנה, בטווח זמן של 20 שנה, הרווחת כסף. לא הפסדת. לעומת זאת, אם תיקח חלונות זמן קטנים יותר, אפילו 10 שנים, אתה תגלה שיש עשורים עבודים, וגם עשורים שהפסדת בהם כסף. אם השקעת בדיוק לפני משבר ה.com, לקח לך עד 2010 בשביל בכלל לחזור לנקודת ההתחלה, כן. וכאן מגיעה הבעיה השנייה, זה שרוב האנשים לא מסוגלים לעמוד בעצם בתהפוכות האלה, ברולר קוסטר הזה, רכבת הרים הרגשית, והם עושים בדיוק הפוך ממה שבעצם הם מוכרים כשזה נמוך, וקונים אחרי זה שזה גבוה, ומחמיצים את מה שקורה. אז אם אתה באמת באמת חושב שאתה מסוגל להחזיק 15-20 שנה, ולא משנה מה יהיה, תעצום את העיניים, אל תסתכל, ואתה לא רוצה באמת לנסות לעשות תשואה עודפת, או להתעסק בזה, השקעה במדדים, זה הפתרון בשבילך, והוא פתרון מצוין.
שמה שאתה מתכוון פה, זה 7.5% בשנה, לפחות לפי מה שאנחנו רואים סטטיסטית במאה השנים האחרונות, וזה משנה איזה מסלול, כלומר, מסוכן יותר, מסוכן פחות, או שאתה מדבר כללי...
אני מתכוון לסטנדרט אנד פור 500, עכשיו את יכולה להחליט חלק לשים פה, חלק לשים שם, לא נעשה זום אין.
כללי כזה, אוקיי.
זה בעצם השוק האמריקאי. עכשיו, ברור, את יכולה להגיד, אני משקיע במדד הטכנולוגיה, יכול להיות שיצליח לי יותר, יכול להיות שיהיו שנים שיצליח לי פחות, יכול להיות שחלק מהסטארט-אפים יפשטו רגל. בסוף...
זה עדיין יהיה ממוצע.
עדיין יהיה סוג, בעצם את משקיעה בסוג של ממוצע.
אוקיי.
יפה. השיטה השלישית והפחות ידועה והפחות נפוצה, היא בעצם השיטה שנקראת השקעות ערך, value investing. בעצם השיטה הזאת קיימת כבר למעלה מ-90 שנה, מי שהמציא אותה זה בנג'מין גרם, שהיה בעצם איש שוק ההון בארצות הברית, מקצוען בשוק ההון, ובמשבר הכלכלי הגדול של 1929, זה באמת לפני הרבה זמן.
כמעט 100, עוד מעט אנחנו במאה.
הוא בעצם איבד את כל מה שהיה לו, וכמעט פשט את הרגל, ואז הוא הבין שהוא צריך לעשות משהו אחר. ומה שהוא הבין בעצם זה שצריך שיטה, שמסתכלת על העסקים, והמשקיע הטוב בעולם היום, וורן באפט, למד אצל בנג'מין גרם באוניברסיטת קולומביה, ואפילו עבד בפירמה שלו איזה שנה, והוא המורה הרוחני שלו, הוא בעצם אומר שהוא הבן אדם שהשפיע עליו הכי הרבה חוץ מאבא שלו, ובעצם וורן באפט עם השותף שלו צ'רלי מנגר, בעצם לקחו את זה קדימה, ובאפט היום הוא ההורים והתומים של value investing. מה זה אומר value investing? הדבר הזה אומר, השיטה אומרת הדבר הבא, אני רוצה להשקיע בעסקים. שוק ההון זה בעצם מקום שבו חברות מגייסות כסף, ותמורת זה בעצם מאפשרות לנו לרכוש מניות. עכשיו, אם אני רוכש מניה, מניה זה לא חתיכת נייר, זה בעלות על עסק. אוקיי? וככה צריך להתייחס לזה. בעצם, רכישת מניות זה בעצם דרך לרכוש בעלות על עסק. עכשיו, אני לרגע אקח דוגמה מעניינת, שתבהיר את זה טוב. בוא נגיד, ורותם, את רוצה עכשיו להיות הבעלים של רשת בתי קפה. יש לך מספר אפשרויות, אוקיי? סטארבקס כזה. האפשרות הראשונה זה לקנות את סטארבקס כולה. אם יש לך את היכולת לעשות את זה, וואלה, כנראה לא היינו יושבים פה,
והכל היה...
ולא היינו הולכים לכיוון של בתי קפה. בדיוק. אבל אוקיי.
אבל בסדר, רק לצורך הדוגמה.
יאללה, קפה כל בוקר עליי.
יפה. האפשרות השנייה, זה בעצם להקים רשת בעצמך, ולנהל אותה, ולהביא עובדים, ולזכור מקומות, ליגה אחרת לגמרי של התעסקות. והאפשרות השלישית, זה המקום המופלא הזה, שנקרא שוק ההון, שבו רשת בתי קפה מדהימה, כמו סטארבקס, שהם אלופים בלעשות קפה, והם אלופים בלנהל רשת בתי קפה ולצמוח, מאפשרים לך לרכוש בעלות חלקית על העסק. מתי שאת רוצה, בכמה שאת רוצה. את יכולה לקנות גם מניה אחת, אבל זה הופך אותך להיות הבעלים של העסק. נכון, את לא הבעלים של כל העסק, אבל בסופו של דבר, את רכשת בעלות חלקית על העסק, ואז בעצם עולה השאלה, למה אנחנו רוצים לעשות את זה? למה שנרצה לעשות את זה? כי אנחנו רוצים להשתתף בהצלחה של העסק. הרי לאורך זמן, כמו שצ'רלי מנגר, השותף האגדי של באפט, מלמד אותנו, לאורך זמן מחיר המניה ישקף את הביצועים של העסק. ואם איתרתי עסק מצוין, באמת פנטסטי, מספרים פיננסיים לא מהעולם הזה, הנהלה לא מהעולם הזה, שהוא צומח וגדל, ונדבר מה זה אומר צומח ואיזה פרמטרים אנחנו מסתכלים, הרי ש... מרבית הסיכויים זה שאם הצלחתי לקנות את המניה בזול, ולא שילמתי מחיר מופרז, לאורך זמן אני ארוויח ואני ארוויח הרבה. וזה בעצם העולם של value investing. תסתכלו על המניות דרך העיניים של בעלי עסקים, תבחנו את העסק, תיגעו בכל הנקודות החשובות, לא צריך להיות רואה חשבון של זה, אבל תיגעו בכל הנקודות החשובות שקשורות לאיך עסק מתנהל, הן ברמה של המספרים, והן ברמת היתרון התחרותי שלו, כי אנחנו משקיעים לשנים קדימה, אנחנו רוצים יתרון תחרותי, ואנחנו מחפשים אותו, ואז נעשה לחברה, מה שנקרא valuation, סוג של הערכת שווי, בלי להיות רואה חשבון, זה לא כזה מסובך, ומכאן אני יכול להגיד כמה העסק שווה, וכמה אני מוכן לשלם עבור המניה, וכשהמחיר יגיע למקום שאני מוכן לשלם, אני אשמח לקנות. ומאותו רגע, כל מה שאני צריך לעשות זה להישען אחורה, לשבת על הידיים, ולא לעשות, לא להתפתות, לעשות שטויות.
כן. שזה מאוד קשה.
אני חייבת להגיד שמבחינתי זה נשמע כמו רעיון מצוין, שיכול לעבוד להרבה אנשים, אבל כשדיברת אמרתי, וואו, זה בטח לוקח מלא מלא זמן. זה לקחת מלא חברות, ולהתחיל לנתח כל אחת, על פי, כמו שאתה אומר, מספר פרמטרים, במקום להגיד, אלון, כך, אתה המומחה, תעשה לי ביי. כמו שאנחנו עושים בשוק ההון, בהשקעות פסיביות.
אוקיי, אז קודם כל, בוא נתחיל לדבר על הזמן שצריך להשקיע בזה. נניח ועברת את תהליך הלימוד, ואת מבינה ויודעת מה צריך לעשות. נשאל את השאלה, כמה זמן צריך להשקיע בזה, בשביל להגיע למצב שאת מנתחת עסק, ויודעת כמה את מוכנה לשלם עבורו. כי ברגע שבעצם סיימת התהליך הזה, אין לך הרבה מה לעשות. דוח רבעוני מתפרסם פעם ברבעון. דוח שנתי, פעם בשנה. ובין לבין, אנחנו מסתכלים על החדשות או על ההודעות שהעסק מוציא לשוק, ובעצם עוקבים אחריהם. כלומר, רמת ההשקעה האישית שלנו בזמן מהרגע שסיימנו לנתח עסק, היא כמעט כלום, היא באמת כמעט כלום. בין אם קניתי את המניה, ובין אם לא קניתי את המניה. המעקב הוא מאוד מאוד פשוט. הניתוח עצמו בעצם הוא תהליך מעמיק, שאם מלמדים אותך לעשות את זה, אז אתה יודע להתמקד בדיוק בדברים הנכונים. והמשמעות היא לקרוא את מה שהמנכ״ל מספר לנו על העסק, לקרוא כתבות על העסק באתרים שבעצם יש בהם כתבות מקצועיות ולא צריך לשלם על זה כסף, לפתוח את הדוחות הכספיים ולהסתכל על המספרים הנכונים, ובעצם לראות איך העסק הזה מתנהל, לחפש את התמרורי הזרה. זה לוקח בין 10 ל-15 שעות לחברה, אוקיי? ואני באופן אישי פורס את זה לאורך זמן, כלומר, כשאני מנתח עסק, אני פורס את זה על פני 6, 7, 8 שבועות, כל פעם משקיע איזה 2-3 שעות, קורא קצת, עוצר, מחכה לשבוע הבא, אין מה לרוץ, אין מה למהר.
כן.
וזה מביא אותי לעיקרון שבניגוד למדד, שנגיד בסטנדרט פור 500 יש 500 מניות, בעולם של value investing, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים. כלומר, אין דרך אמיתית למוח האנושי לנתח מבחינת מספרים והבנה מאות חברות. אנחנו בסוף בוחרים, וזו נקודת מפתח שצריך להבין, אנחנו בוחרים עסקים שמעניינים אותנו, בתחומים שמעניינים אותנו, ושאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים להבין אותם, ואז אנחנו צוללים פנימה. ולכן בעצם כמות העסקים שנדרש ממך לנתח, בניגוד למדד, הוא נמוך יחסית לאורך החיים, מנתחת בין 10 ל-20 עסקים, ופעם בכמה זמן את אפילו מקבלת אותם במחיר מציאה, בגלל התנודות בשוק, בגלל מה שקורה.
אבל בעצם מי אני שאני אבחר את העסקים האלו? כי אתה אומר, זה עסקים שמעניינים אותך, אבל אם הדברים שמעניינים אותי, לא יודעת, הם לא דברים בצמיחה מטורפת, או כאילו איך בכלל אני בוחר את העסקים האלה?
קודם כל, תמיד יש. תמיד יש. בכל תחום, בכל דבר, תמיד יש עסקים שצומחים, שהנפיקו, שצומחים, ושיש מה לעשות איתם. זה מה שיפה בשוק ההון. כל חברה מצליחה בסופו של דבר, בנקודה מסוימת, שואפת להגיע איכשהו לשוק ההון, ולאפשר בעצם לגייס כסף. זה טוב להם, זה מאפשר לנו להיות, לרכוש מניות, ואני מבטיח לך שבלא מעט תחומים, שאת אפילו לא חושבת עליהם כרגע, כי את פחות חשופה לתחום, את תמצאי את החברות שמעניינות אותך, ויותר מזה, עם הזמן מגדילים את מה שבאפט קורא לו circle of competence, בעצם את המעגל של הדברים שמעניינים אותי, שאני מבין אותם ושאני מסוגל להתמודד איתם. אני אתן דוגמה בדיוק מהצד השני. אני לא מבין כלום בחברות ביוטכנולוגיה. באמת, דבר וחצי דבר. לא מבין איך הם מפתחים, איך החברות האלה מפתחות את המוצרים שלהם. לא מבין איך הם מקבלות אישורי FDA. לא מבין איך הם משווקות, מוכרות, פטנטים. לא משנה מה יהיה, אני לא נכנס לחברות האלה, כי אין לי שום יכולת להבין אותם. לעומת זאת, אני מגיע מתחום ההייטק, אני כותב תוכנה ומנהל תחום של תוכנה כבר מגיל 16, ולא מעט שנים, ובעצם קל לי להבין חברות כאלה, במיוחד באזורים מסוימים של תוכנה, קל לי להבין אותם, וזה פשוט זורם, וזה הופך להיות גם כיף, כאילו בסוף אתה נחשף לעולמות חדשים, לדברים, כאילו, מה רע ללמוד על לקרוא על גוגל, או על חברות תוכנה אחרות, שבעצם נותנות פלטפורמות ותשתיות, זה פותח את המוח, ובעצם עושה רק טוב, אז אין מה לפחד מזה, להפך, זה משהו שהוא מסעיר, שהוא כיף לעשות אותו.
כן.
ברגע שאתה נחשף לתחום.
יש לי שתי שאלות. אחת, למה שאני לא אגיד לעצמי, סבבה, אני לא רוצה להשקיע מדדים, אני רוצה מניות, אבל למה אני צריך לחקור עכשיו 15 שעות? בוא נקנה את המניות הכי מוכרות, הכי מפורסמות. בוא נקנה 2 אפל, 2 טסלה, 2 מייקרוסופט, 2 זה, ואז אני אומר, וכאילו הרבה אנשים גם שדיברתי איתם בהרצאות, הם אומרים לי, מה אני צריך עכשיו לחקור, לקרוא זה? וואלה, אפל זו אפל. מייקרוסופט זה מייקרוסופט, אני לא צריך לקרוא 15 שעות כדי לדעת שהיא חברה טובה.
שאלה
היא, איך אנחנו באמת, איך אומרים, מגשרים על הפעם.
בוא נדבר על הלמה לעשות את זה.
כן.
כי אני אקח את השאלה הזאת אפילו לעוד יותר קיצון. למה לא לקנות את החברה שבאפט ומנגר מנהלים כבר 60 שנה?
נכון.
ברקשייר האתווי, ופשוט לקנות אותה.
נכון.
סכום כל אפשר לעשות את זה. זה כנראה...
אולי קו? יש להם איזה שתי, יש להם כאילו...
יש להם שתי מניות. ברקשיר נקודה A, שהיא מניה שמעולם לא עשתה ספליט, לדעתי המחיר שלה כרגע הוא 476 אלף דולר למניה, אפשר לקנות?
כן, אפשר.
אפשר לקנות, איך אומרים, לוקיישן של סטארבקס בכסף הזה כבר, ולהתחיל בסטארבקס.
וברקשיר נקודה B, שהמחיר שלה לדעתי נכון להיום הוא בסביבות ה-320 דולר למניה, והיא נמצאת באזור של השיא של כל הזמנים מבחינת המחיר. וזה בדיוק מביא אותי לתשובה לשאלה שלך. אם אתה לא יודע אם אתה קונה בזול או ביוקר, יש סיכוי לא רע שאתה קונה ביוקר, ואז בעצם בהגדרה התשואות שלך לשנים קדימה יהיו פחות טובות. לעומת זאת, אם אתה מבין את העסק, ואתה יודע כמה הוא שווה עבורך, ואתה מוכן להמתין בסבלנות ולקנות אותו כשהוא נמכר בזול, ניקח את ברקשייר האתווי עוד פעם כדוגמה, במשבר הקורונה היא נמכרה, היא ירדה מתחת ל-200 דולר ברקשייר נקודה בי, והיא הסתובבה שם לא מעט זמן, בין 160 דולר ל-200 דולר, והיה לך הזדמנות לקנות את אחד העסקים הטובים בעולם בחצי מחיר. חצי מחיר. עכשיו, אם קנית באזור בין 160 ל-200, אז אני לא יודע לזהות התחתית, אף אחד לא יודע לזהות התחתית.
כן.
קנית באזור ה-175 דולר, איפשהו ככה באמצע, אוקיי? 175-180 דולר, והיום יש לך את המניה של ברקשייר ב-320 דולר, יש סיכוי טוב שעשית עסקה לא מהעולם הזה.
כן.
אוקיי? ואם אתה קנית אותה בסי, אז התשואות העתידיות שלך בהגדרה יהיו פחות טובות. ולכן בעולם של value investing זה לא מספיק להגיד אני יודע מה החברות הטובות, זה להבין מה המחיר הנכון בשבילך, ולקנות כשזה נמכר בזול. וכשהגיע משבר הקורונה וברקשיר צנחה ביחד עם כל השוק, אנחנו המסנו את המסעית עם בהרבה מניות של ברקשיר.
תשמע, אני אגיד לך מה... למה זה כל כך חשוב שאמרת את זה עכשיו? כי אני חושב שבאמת, אם אנחנו גם מסתכלים על דור ה-Y שנייה, אנחנו מדברים על זה הרבה, שאחת הבעיות הכי גדולות שלנו זה שאנחנו דור שרוצה הכל כאן ועכשיו. אנחנו לא מוכנים לחכות. אני רואה את זה בבית. אני סיפרתי בפרק על שוק ההון, שאני והבת זוג שלי כל עשירי לחודש, יש לנו שני תיקים עצמאיים, ואנחנו מכניסים כסף ומשקיעים. עכשיו, לרוב אני מכניס כסף, ואני מחליט... עשיתי קורס של השקעות ערך, ועשיתי קורס של שוק ההון למתחילים, ואמרתי לעצמי, טוב, יש לי איזשהו מחיר שאני מוכן להשקיע לכל מניה, ואני עושה את המחיר, ואני הולך הביתה, כי אני שם לי לימיט ואני זז. והבת זוג שאומרת לי, לא רוצה, אני עכשיו רוצה לקנות את פייסבוק, עכשיו, מה אכפת לי? אז ירד בעוד 10 דולר. מה זה 10 דולר? אני משקיע ל-20 שנה. מאמינה שהיא תכפיל את עצמה, אז בשביל 10 דולר, 10 דולר לא אכפת לי, אני קונה. ואני חושב שבאמת, הנקודה ששמת פה, הנקודה כל כך חשובה, כי אני גם מרגיש, תקני אותי אם אני טועה, לא יודע איך את רואה את זה, אבל אני מרגיש שהעקב אכילס של הדור שלנו הוא באמת זה שאנחנו לא מוכנים לחכות. אנחנו רוצים הכל כאן ועכשיו. השקעתי ב-40 דולר במניית קוקה קולה, אני אבוא לך למחרת ואגיד לך, רגע, למה זה 37? למה זה ירד? מה קורה? שזה מצחיק, ואנשים שמשקיעים בשוק ההון לטווח ארוך יודעים שזה כאילו, את מי זה מעניין? אנחנו משקיעים לטווח הארוך.
אני אתייחס לזה, תסלח לי שאני קופץ, אני פשוט, יש כמה נקודות שהייתי רוצה להתייחס למה שאמרת, כי זה מאוד מאוד נכון. הרצון הזה שלו, הצורך הזה, הפנימי של כאן ועכשיו, הוא משתלט, אוקיי? הוא ממש ממש משתלט, והוא בעצם עומד באוכרו של אדם, מכיוון שהוא גורם לך לעשות שטויות. אוקיי? הוא פשוט גורם לך לעשות שטויות. הרי בסופו של דבר, נחזור לעיקרון של השקעות, אם אתה רוצה להשקיע באמת כמו משקיע, אתה משקיע בעסקים, נכון?
נכון.
איזה עסק מתנהל מהיום לעוד 3 ימים? אין חיה כזאת. תהליכים עסקיים לוקחים זמן. כדי שאני אוכל לקנות מניה של חברה מצוינת כמו פייסבוק, אפל, ברקשיר, אני צריך שיש שם איזשהו אירוע שייתן לי אותה במחיר הזדמנות. והאירועים האלה תמיד מגיעים. הם פשוט לוקחים קצת זמן. אבל הם תמיד מגיעים. וכשהם מגיעים, ואתה יודע לפעול בניגוד למה שקורה בשוק, בניגוד לטירוף שכולם מוכרים ובהיסטריה והכל, אתה מבין מה אתה קונה, ומשם מגיע הביטחון שלך גם, ברור לך שאתה כנראה עשית את עסקת חייך, רק אתה צריך לזכור שתהליכים כאלה לוקחים זמן, כן. ואת התשואות שלך אתה תראה בטווח של שנים קדימה. אז זה דבר אחד. וברגע שאתה ניגש לעולם הזה, כאיש עסקים, וכולם, כל המאזינים פה, היו שמחים להיות אנשי עסקים, נכון?
כולנו היינו שמחים.
כולנו.
נכון.
אז לפחות כשאתה קונה מניות, תתנהג כמו איש עסקים, כי אתה קונה בעלות על עסק. הרי, תחשוב על זה, שאתה רוצה לקנות עכשיו ספה לבית, שני קילו מלפפונים, לא משנה מה, אתה רוצה לקנות ביוקר או בזול. את כל הדברים בעולם, אתה רוצה לקנות בזול. את אותו מוצר, במחיר סוף עונה. איך ייתכן שרק בשוק ההון, האנשים עושים בדיוק הפוך וקונים כשזה בסי, שזה ביוקר, ואחרי זה מפסידים כסף, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו ניקח את דוגמת פייסבוק שנתת, אם בת הזוג שלך קנתה אותה כשהיא הייתה רק לפני כמה שבועות או חודשים בסי, ב-300, לא יודע, 60 דולר, 350 דולר, היא הגיעה לדעתי ל-380, ואז פייסבוק גמגמה לשנייה בתוצאות, ואפשר לדבר על זה לעומק, מה בדיוק קרה שם, המחיר צנח,
בטירוף.
לא רק בטירוף, זאת הייתה הירידה הכי גדולה בהיסטוריה של שוק ההון לחברה אחת ביום אחד. בעצם המניה איבדה 230 מיליארד דולר ביום. עכשיו, מי שקנה ב-350 דולר, יצטרך לחכות קצת זמן, עד שהוא יראה את הכסף חזרה, או שהוא ממש את ההפסד ובכלל, כאילו, חבל על הזמן. לעומת זאת, מי שימתין בסבלנות, מקבל את פייסבוק היום ב-200 דולר למניה. זה כבר משחק אחר לגמרי.
עמסנו את המסעית, נגיד ככה.
אני רק יקדים ויאמר, אנחנו לא אמרנו את זה. כל מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו, זה לא ייעוץ. אני לא יועץ השקעות. כן, אני לא יועץ השקעות. אוקיי, אני לא מכיר את המצב הפיננסי שלך או שלך או של אף אחד מהמאזינים. כל מה שאנחנו אומרים כאן זה לצורכי education and entertainment only. כל מניה וכל חברה שאנחנו מדברים עליה, היא לצורך הדוגמה בלבד, ואתם חייבים לעשות את העבודה. בשביל להבין מה אתם עושים, מתי אתם עושים ואיך אתם עושים.
לגמרי.
אין לזה תחליף.
מסכים.
אתכם טובים אותנו.
אז עד כאן פרק 70. חכו, יש למה לצפות, כי ההמשך הולך להיות עוד יותר מעניין, מעמיק ומטורף.